טוב, אנחנו בעמוד קופנון זיין, בעניין עשרת השבטים, והמהר"ל אומר שכל הפרשה של יוסף ואחיו בעצם באה לרמוז על סוגיית עשרת השבטים, ולכן זמן רב יוסף נפרד מאחיו, כמו שלעתיד לבוא זמן רב השבטים, עשרת השבטים, יהיו נפרדים מיתר עם ישראל. עכשיו הוא מגיע לנקודה השנייה. אנחנו בקנ"ז עמודה ימנית, הפסקה ויראה שבשביל כך היה נבדל יוסף, ואנחנו בערך 8 שורות מההתחלה. וכך יש במדרש, כך יש במדרש בקשר לזה. כן?
הקטע של יוסף שבאנו השבטים, זה מקביל לפרידה של מים, של השבטים מבית ישראל או מחוץ ישראל?
זה מקביל לעשרת השבטים שנשארים רחוקים מעם ישראל אלפי שנים. כמו שיוסף נשאר שנים רבות נבדל מאחיו. והוא הזכיר את זה, שיוסף זה בעצם מרמז למלכות ישראל, כי מלכות ישראל הייתה מסביב לשבט אפרים. עכשיו הוא נוגע בנקודה נוספת, שקשורה בדיוק לעניין הזה, וכך יש במדרש, ויתן את קולו בבכי. מדובר על הפגישה שבין יוסף לבין אחיו. כשנתוודע יוסף לאחיו, כתוב ויתן את קולו בבכי. אז אם אנחנו ממשיכים ללמוד מיוסף על עשרת השבטים, מה נלמד מזה? בוא נראה מה הוא אומר. כשם שלא פייס יוסף את אחיו, רק בבכי, כך אין הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, אלא בבכי, שנאמר בנביא ירמיה פרק למד א', בבכי יבואו ובתחנונים אובילם. אם כן, הנה, גזרה שווה. כמו שיוסף נתוודה לאחיו בבכי, כך גם לעתיד לבוא, שם הפרק הזה בירמיה מדבר על עשרת השבטים. כמו שמוסיף כאן המהר"ל, ופסוק זה בנביא ירמיה נאמר על עשרת השבטים. והיה מה שנודע יוסף לאחיו דרך בכי ואת החנונים, רמז לעתיד שכך יתוודו עשרת השבטים לישראל. כי לעולם אותו שנאבד הוא בוכה, כמו שהיה יוסף נאבד מן אחיו, וכשהיה חוזר לאחיו היה בוכה, לכך עשרת השבטים שהם נאבדים מישראל, כשיחזרו נאמר עליהם בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. מה זה מסמן הדבר הזה? מה זה בא להגיד? שהמפגש המחודש הוא נעשה בבכי, כמו שהמפגש המחודש בין יוסף לבין אחיו היה בבכי, כך גם עשרת השבטים לעתיד לבוא. מה זה מבטא בכי? מה זה מבטא? מה? צער. אבל הנה, הם נפגשים, אז על מה הצער? נכון. בכי זה חיסרון. זה תחושת חיסרון, ככה המהר"ל מסביר בעוד מקומות, שבכי זה ביטוי לחיסרון, הרגשת חיסרון. יוסף הרגיש שהיה לו חיסרון מאוד גדול בזה שכל כך הרבה שנים הוא נפרד מאביו ומאחיו. להיות בחברתו של האבא יעקב והאחים הקדושים, זה לא דבר של מה בכך, זה לא כל כך פשוט. במיוחד שכנגד זה יוסף היה צריך לשכון בארץ מצרים הטמאה, בין המצרים המקולקלים, וזה נס גדול שהוא נשאר בכל זאת צדיק, נס גדול מאוד. אז כשיוסף פגש את אחיו, זה עורר אצלו בכי, כי כשהוא ראה מחדש מי הם האחים שלו, לעומת מה שהוא שנים כבר מכיר את מצרים, והוא ראה כמה מושחתים ומקולקלים, אז הוא פתאום הבין עוד יותר איזה חיסרון, איפה, מה אני עושה פה כל כך הרבה זמן, רחוק מהבית, רחוק מאבא, רחוק מהאחים, רחוק מתורה, רחוק מקדושה, רחוק מתארה, מה קרה לי כל כך הרבה זמן? נו, ומה יהיה לעתיד לבוא? בדיוק אותו דבר. אותם היהודים הנידחים, כשהם ייפגשו מחדש עם עם ישראל, אז הם יגידו, מה, איפה היינו בגלות כל כך ארוכה? מה פגשנו? מה ראינו? כמעט שכחנו בכלל שאנחנו יהודים, מרוב שנטמענו שם. כמו שהוא הולך להסביר את זה בהמשך, שבעצם היו שלוש גזירות על עשרת השבטים. זאת אומרת, יש פה תחושה מאוד גדולה של חיסרון. מה הפסדתי כל השנים האלה? איזו תורה? כן? אין שם ישיבות. אין שם בתי מדרשות באותם עשרת השבטים שהלכו לאיבוד מי יודע איפה. אז גם יוסף הרגיש. הנה, כשיעקב היה צריך לרדת למצרים, הוא שלח יהודה לפניו. בשביל מה? להקים בית מדרש. אמר יעקב, אני לא הולך לשם, אם כשאני מגיע לשם, אין כבר בית מדרש מוכן. אני לא מוכן, אין דבר כזה. לאן שאני מגיע, אני מיד רוצה להיכנס לבית מדרש, ישר. מגיע ישר, נכנס לבית מדרש. אז הוא שלח את יהודה לפניו להורות. אומר רש"י, מה זה להורות? להקים בית הוראה. להקים בית מדרש. אז מה עשרת השבטים לעתיד לבוא ירגישו? איפה? איך היינו? כל התורה הזאת, כל החוכמה הזאת, כל הקדושה, כל הטהרה, היינו כל כך רחוקים מזה. כמה הפסדנו במשך כל השנים האלה. וזה כמו יוסף. לכן הוא פרץ בבכי, זה מה שמסביר פה המהר"ל. ולא היה יוסף רחוק כל כך מאבים ומאחיו, עד שלא יהיו יודעין השבטים הכנו. הוא חוזר למה שהוא אמר קודם, שזה בכלל פלא גדול הדבר הזה, שיוסף לא התחבר לאחיו במשך כל השנים. איך מסבירים את זה? רק שהיה גזירת השם יתברך על זה, שיהיה נבדל מאחיו. וזה בעצמו גם כן שהגזירה מן השם יתברך, שלא יהיו נודעים עשרת השבטים. יכול להיות באמת מצד המציאות הגיאוגרפית, אז אם עשרת השבטים היו יכולים, הם היו מתחברים אלינו, רק יש פה גזירה שהם נתקעים באיזשהו מקום, והם בטח מרגישים חיסרון מאוד גדול. כן, יש עדויות כאלה של יהודים, של אנשים בכל מיני מקומות בעולם, שהרגישו צער מאוד גדול שהם לא יכולים להתחבר לעם ישראל. הם מאוד רוצים, מאוד רצו להתחבר לעם ישראל. והנה הם, כשזה ניתן להם, שהאפשרות, יש כל מיני עיכובים, כן? כל מיני דברים שלא תמיד אתה מסביר לעצמך וגם לאחרים. כן, והנה מתברך שפתאום המחיצה נופלת ואתה יכול להתחבר מחדש. אז גם באחרית הימים, יש פה איזו שאלה, אולי נתייחס אליה. האם הקמת בית מדרש תחילה לכל בנייה היא חיונית רק בגלות ולא בארץ ישראל? ודאי שהיא חיונית גם בארץ ישראל. ודאי. זה לא רק כשיוסף, איך הוא באמת, כשהוא נמכר, אז חז"ל אומרים שהוא היה עסוק עם אביו בפרשת עגלה ערופה. זאת אומרת, שבמה הם היו עסוקים? הם היו עסוקים בללמוד תורה. עד רבה, הארץ מחייבת תורה עוד יותר גדולה. ותהליך התחייה וגאולת ישראל מחייב תורה מאוד עמוקה. כן? בית מדרש לתורת ארץ ישראל. בזמנו המרן הרב קוק ראה את הדבר הזה, ולכן הוא אמר שצריך להקים ישיבה כזאת, שילמדו והצטיינו באותה ישיבה תלמידי חכמים גדולים, שמחוברים לכל מקצועות התורה, וגם מחוברים לתהליך התחייה, כדי להאיר את תהליך התחייה מכוח התורה, אחרת זה יהיה רק אינסטינקטיבי, זה יהיה רק תהליך כזה של חול, ואנחנו נסבול מזה, שזה לא יהיה מתוך תורה. נו, אכן זה מה שקרה. זה בדיוק מה שאנחנו נוכחים לראות ולדעת, שחלק מן התהליך לא היה נתמך ולא היה מלווה בתורה כזאת גדולה, ואז לכן באמת התברר גם שיש חיסרון. אז השאלה ממשיכה ואומרת, כן, אבל ידוע שרב ציודה אמר שבנביא כתוב, ובנו בתים ונטו כרמים, לא נאמר הקמת ישיבות. האם יש משהו שקודם לבניין התורה שמגיעים לארץ? אז מה שבאמת ידענו להסביר שהתהליך הוא מלמטה למעלה, כן? זאת אומרת, זה כמו האדם. אדם בא לעולם, הוא נולד. אז במה מטפלים? מטפלים בגופו. נותנים לו לאכול טוב, ודואגים לו לכל צורכי גופו, אכילה, שתייה, שינה וכו'. אז נכון. שעם ישראל הוא מגיע לארץ ישראל, בכלל הוא צריך להשתקם מ-2000 שנות מכות, גלות, הגוף היה מאוד חלש. אז היה צריך כמובן מאוד, מאוד לתמוך, אבל גם זה תורה, גם זה חלק מן התורה להבין איך התהליך נעשה. הרי בגלל זה יש אנשים שאמרו שזה לא גאולה, למה? כי הם חיכו מה לראות? ניסים. אז איך אתה יודע להסביר שכשאתה רואה שיהודים חוזרים לארצם, הם עוסקים בעבודת האדמה ובבניית בתים, והם מתמסרים לדברים שבמשך 2000 שנה לא ידענו? מאיפה אתה יודע להסביר את זה אם לא מתוך תורה? אם אין בית מדרש שיסביר את הדבר הזה? ועד רבה, אתה תצטרך ללוות את התהליך הזה כל פעם ועוד יותר בתורה. אז אתה תחשב שהדבר הזה הוא רק סתם חול. מי יבוא ויעיר את עיני העוסקים עצמם שהם עסוקים בדבר של קדושה? הרי אלה שפועלים, הפועלים, פועלי הבניין, מה הם חושבים? אנחנו בכלל חול. אנחנו בכלל לא... אין לנו כבר קשר עם התורה, אין לנו כבר קשר עם הקדושה. אז זה מה שאנחנו עושים, זה חול. אנחנו מחפשים רק חול. מי יסביר להם שזה קדוש? מי יסביר להם שזה גאולה? מי יסביר לבח כוכבא שהמלחמה שלו נגד הרומאים זה מתוך תורה? רבי עקיבא. אפשר בח כוכבא בלי רבי עקיבא? אז נכון שבאופן בתהליך הטבעי של הגאולה זה מה שהעיניים שלנו רואות. הן רואות שבניה, בוניה של הארץ הזאת פועלים ובונים וחורשים ומקימים פה חקלאות ותעשייה וצבא ומערכות עצומות. אבל צריך תורה שיברר האם זה חול או האם זה קודש. האם זה פסול? או האם יש בזה ערך? איפה הבית מדרש שמסביר את הדבר הזה? מי יסביר לבנים בונים האלה שהם בנים של הקדוש ברוך הוא? הם אולי חושבים שבכלל. ואכן, זו הבעיה העיקרית. אחד מן הדברים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, זה שהאדם יבין את מה שהוא כבר עושה. הוא עושה. אבל לא בטוח שהוא מבין מה הוא עושה. הוא מבחינתו פועל פשוט. לא, תבין מה שאתה עושה. תבין את הערך של מה שאתה עושה. את המשמעות. מה? על מה זה נאמר? על מה זה נאמר, נעשה ונשמע? על מה זה נאמר אבל? על מה זה נאמר? על קיום המצוות. על קבלה לא תמלרו שמיים ועל מצוות. זה נאמר על זה שאתה בונה בתים? זה נאמר, זה ביטוי שנאמר במתן תורה. ואגב, גם שם האמונה קדמה. אומרים נעשה ונשמע שכאילו עם ישראל התחיל את דרכו מנעשה ונשמע. למה עם ישראל לא ראה את המכות במצרים? עם ישראל לא עבר את ים סוף וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה? הרי מי לומד מעשה מרכבה? אף אחד. לא מלמדים. האדם צריך ללמוד מעצמו. אז שפחה על הים ראתה מה שיחזקאל לא ראה במעשה מרכבה. אז מה? לא הייתה אמונה קודמת? בני ישראל היו ספקות מי מלווה אותם? זה כשהם הגיעו להר סיני, אמרו נעשה ונשמע. נו, אחרי שאתה עובר את כל יציאת מצרים, כל הניסים, הנפלאות, המכות, קריאת ים סוף, ירידת המן, ענני כבוד, מים שיוצאים לך מן הסלע, יש לך שאלה? אתה לא תגיד נעשה ונשמע? זה תמיד מצטטים את ספר החינוך כדי לומר שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. בספר החינוך יש לא פחות מקורות שהמחשבה היא מקור המעשה. ודאי. והרבה פעמים זאת, מה התפקיד של התלמידי חכמים? מה התפקיד של לומדי התורה ומלמדי תורה? מה התפקיד האמיתי? התפקיד האמיתי זה להסביר את הערך הרוחני של המעשה. יכול להיות שאדם עושה מעשה והוא מעשה טוב. הוא אפילו לא מודע שהוא מעשה טוב. אדם יושב בארץ ישראל, תבוא ותגיד לו, טוב, אתה יושב בארץ ישראל, זה כמו שאמריקאי יושב באמריקה. זה אותו דבר? חלילה? אז מה ההבדל? הוא ישאל אותך מה ההבדל? כמו שאמריקאי יושב מאמריקה וסיני יושב בסין, גם אתה יושב פה. אבל אתה תראה מהר מאוד שזה בכלל לא דומה. כי אף אחד לא מערער על ישיבתם של הסינים בסין ועל של אמריקאים באמריקה. אף אחד לא מערער על זה. אבל על הישיבה שלך בארץ ישראל מערערים כל שנייה. אז איך אתה יודע לי עכשיו להצדיק את זה ולברר את זה ולחזק את זה אם זה לא מתוך תורה? אם לא שתאמר שהתנ"ך זאת הלגיטימיות הכי גדולה של הישיבה שלך כאן. האדם יחשב שהוא שם עושה מעשה של חול. זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שאנחנו חייבים לברר. התורה היא כדי להאיר את המציאות מבפנים. לחשוף את הנשמה של המעשה. יש אנשים שעושים הרבה דברים טובים. גם בעולם כולו. וגם בישראל. אבל מבחינתם זו התנהגות טבעית. למה כתוב כבד את אביך ואת אמך בתורה? עשרת הדיברות. מה, אין אנשים שמכבדים אב ואם בעולם כולו, או אפילו בישראל, בלי שלמדו תורה? אין. אני מניח שרוב האנשים מקיימים כבד את אביך ואת אמך. אז למה אתה צריך לכתוב את זה בעשרת הדיברות? ממילא אנשים עושים את זה. כדי לברר לך שכיבוד אב ואם זה מדרגה בקדושה. זה לא רק טבעי. וזה בוודאי, מכיוון שזה מדרגה בקדושה, זה גם מגיע למקום שהמציאות הטבעית לא מגיעה לשם. ההתנהגות הטבעית יש לה גבולות. לעומת זה קדושה זה מדרגה אחרת לגמרי. ולכן הלכות כיבוד אב ואם הן שונות מהתנהגות טבעית של כיבוד אב ואם. זה משהו אחר. זה מדרגה אחרת לגמרי.
אוהב את אבי בן תימו, אוהב
נכון? ישווה הכתוב. מורם וכבודם למורה שכינה. נכון מאוד? טוב, אז אם כן... אסור בכלל לומר את, כמו שאסור להגיד. נכון, אסור לומר את, נכון, משום כבודם, נכון מאוד. טוב, אז המהר"ל אם כן בירר כאן את הסוגיה של עשרת השבטים דרך פרשת יוסף, והוא רוצה להעמיק עוד יותר בפרשת עשרת השבטים האלה שנבדלו מאיתנו לתקופת מה. ועתידים לחזור לעתיד לבוא. אומר המהר"ל, אמנם קצת מוכח ממדרש דילאל, שיש למדרש הזה דבר פנימי. מה זאת אומרת? שהמדרש הזה יש לו כוונות פנימיות. יש לו כוונות פנימיות. והוא מתייחס, אולי כדאי שנזכיר את המדרש לפני שנראה את הפירוש, כדי שנבין למה כוונת המהר"ל. בעמוד הקודם, קנ"ו, בעמודה הימנית, הוא הביא מדרש מאוד ארוך מהילקוט שמעוני על עשרת השבטים, והוא רוצה כאן להתייחס לאותו חלק שבו כתוב... מה, סליחה? זה אותו מדרש שילקוט שמעוני, תסתכל בקנ"ו, בעמוד הימנית, בערך 12 שורות מההתחלה. כתוב שלעתיד לבוא, איך הקדוש ברוך הוא מחזיר את עשרת השבטים? הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות מחילות מלמטה, כלומר מין מנהרות כאלה, והם הולכים בהם עד שהם באים תחת הר הזיתים שבירושלים. והקדוש ברוך הוא עומד, והוא נבקע, והם עולים מתוכו, כמו שאמר הנביא זכריה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה. אז אומר המהר"ל, צריך להתבונן בפרטים האלה שמובאים כאן באותו מדרש, כי זה נראה שזה לא כפשוטו. שהקדוש ברוך הוא עושה מנהרות, וכל עשרת השבטים, לא יודע כמה אנשים זה יהיה, פתאום יגיעו מתחת להר הזיתים דרך מנהרות, והקדוש ברוך הוא בא ופותח את הר הזיתים לשניים, ואז הם יוצאים מן המנהרות, זה נראה קצת מעבר לזה. יש פה דברים יותר עמוקים מאשר פשט הדברים, כי פשט הדברים הוא לא כל כך, לא קל לקבל את זה כפשוטם. והוא רוצה להסביר מה המשמעות העמוקה שבאותם דברים שבמדרש. אמנם קצת מוכח, אני חוזר עכשיו למהר"ל שבקנ"ז, וזה צריך לשמש את המהר"ל באיך מפענחים דברי חכמים. איך כשחכמים אומרים דברים תמוהים, צריך להבין את הכוונה העמוקה שבדבריהם. הם במילים ציוריות באו ורמזו על דברים מאוד עמוקים. וזה חוכמה, להבין את דברי החכמים בעומקם, ולא לתפוס, תגיד, ספר דברים כאלה, מישהו יגיד לך על מה אתה מדבר, מה זה סיפורים האלה. מסוף העולם עושים מנהרות, מגיעים בדיוק מתחת להר הזיתים, בבקע הר הזיתים, זה לא נראה כל כך הגיוני. אז לכן, אומר המהר"ל, לכן צריך להבין אותם לעומקם. אמנם קצת מוכח ממדרש דל אל, שיש למדרש דבר פנימי, כלומר שיש במדרש הזה סוד, שאמר שאותן שגלו, עושה הקדוש ברוך הוא להם מחילות תחת הקרקע. ודבר זה אי אפשר לפרשו כמשמעו. הנה, זה, אתם יודעים שזה חלק מן, זה אחד מן הדברים החשובים שהרמב״ם כותב בהקדמתו לפרק חלק, במסכת סנהדרין. הוא מתרעם שמה על הדרשנים שמביאים דברים פשוטים מן המדרשים ומן האגדות ואומרים לעם שזה כפשוטם. הוא אומר שהם גורמים לזלזל בתורה, כי אנשים צוחקים, הם אומרים, זה דברים שלא יכולים להיות. והם לא, או שהם לא יודעים, בעצמם הדרשנים, או שהם יודעים, והם גורמים בזה שנותנים כאילו לפשוטי העם לחשוב שהדברים כפשוטם, הם גורמים להפחיד בערך התורה והם ייתנו את הדין על זה. ככה הוא כותב הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, כי פרק חלק מביא המון המון המגדות שקשורות לאמונה. אז גם המהר"ל אומר, אי אפשר להגיד את הדברים כפשוטם, ודבר זה אי אפשר לפרש כמשמעו. ואין ספק שדבר זה פירושו שעשרת השבטים, הכוח שיש להם נסתר ונעלם ולא נגלה, כאילו אינם כלל. זאת אומרת, המדרש בא לומר לנו שאף על פי שעשרת השבטים קיימים בעולם, הם מתחת לקרקע במובן הציורי. הכוונה, אין יודעים מי הם. הם נעלמים, זה כוח נעלם. זה לא כוח גלוי. והם בכוח ולא בפועל. עד לעתיד יתגלה כוח שלהם. זה כוח בינתיים נסתר, אלפי שנים. ואינו דומה לשבט יהודה. אף על גב שאינו בממשלתו, כלומר, אף על פי ששבט יהודה, גם הוא לא שולט, גם הוא לא, הוא לא, אין לו ממלכה. מכל מקום, אין כוח שלהם נסתר. זה לא כוח נסתר, החלק הגלוי של עם ישראל, זה כוח ידוע, זה כוח קיים. וכאילו אינו נמצא לגמרי, כמו עשרת השבטים, זה לא כוח נסתר, מכל מקום אין כוח שלהם נסתר וכאילו אינו נמצא לגמרי. רק שהם משועבדים תחת המלכויות, זה משהו אחר. זה כוח ידוע, זה כוח מפורסם, היהודים קוראים להם, הם ידועים בעולם, יודעים מי הם, רק הם משועבדים לאחרים, אבל הם קיימים. עשרת השבטים כאילו אינם בכלל. ומכל מקום כתיב, בברכת יעקב לשבט יהודה, בפרשת ויחי, לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות. ולפיכך אינו מדבר בעשרת השבטים הפרטיים, אלא בכוח שלהם שהם נסתר, שהוא נסתר ונעלם ובלתי נמצא עד לעתיד. ואז יתגלה כוח עשרת השבטים ויהיה נמצא מה? שלא היה נמצא קודם, ויהיו ישראל הכל אחד, ומלך אחד יהיה לכולם. זאת אומרת ככה, המהר"ל אומר שבעצם המדרש הזה מדבר לא על בני אדם עצמם, כי אם על הכוח שקיים בישראל. בישראל יש כל עוד עד לבואו של המשיח, עד לימות המשיח, קיימים שני סוגים של כוחות בעם ישראל. כוח אחד גלוי וכוח אחד נעלם. הכוח הגלוי זה היהודים הידועים, המפורסמים, שכל אחד יודע שהם יהודים. ולכן כתוב על אותו חלק בעם, שזה מלכות יהודה, לא יסור שבט מיהודה. וההוכחה, הוא מביא את דברי חז"ל שאפילו בחוץ לארץ, בבבל, ראשי גלויות, היה שם אדם גדול שתפקידו היה להיות רש גלותה, ככה קראו לו, הוא כתוב, מזכירים אותו הרבה פעמים בתלמוד, שהוא היה מנהל את ענייני הקהילה, את ענייני כלל היהודים שהיו בבבל. היה לו תפקיד, אני פעם קראתי את התיאור של הכתרתו של רש גלותה. היה טקס בהסכמתו, בהסכמתם של השלטונות, הרי הם היו תחת שם שלטון פרסי, בבלי, פרסי, והוא היה הנציג של היהודים אצל השלטונות של הגויים. והיה טקס הכתרה לרש גלותה. כשאתה קורא את טקס ההכתרה של רש גלותה, יש לך בדיוק את ההרגשה שמדובר בהכתרה של מלך. כלומר, אפילו במציאות הגלותית שבה היינו נתונים במשך זמן רב, יש עדיין סממנים של כוחו של יהודה, שבט יהודה, לא יסור שבט מיהודה, שלטון, הנהגה, זה לא בטל לגמרי, זה מופיע באיזושהי מידה. אמנם לא במידה שזה מופיע כשאנחנו יושבים בארצנו, מלכות, דוד המלך, נכון, זה ברור שלא. אבל בכל זאת, לא בטל לגמרי. לעומת זה עשרת השבטים, זה כוח נעלם. זה כוח שבמשך אלפי שנים, מאז אותו זמן שהם גלו, אנחנו מדברים על 140 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, הכוח הזה בכלל לא מרגישים, הוא לא מורגש. זאת הכוונה שהקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות. הם כאילו חיים מתחת לפני הקרקע, זה כאילו כוח שאיננו. הוא כמובן קיים, אבל הוא לא מורגש. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שיש כוח גלוי וכוח נסתר בעם ישראל. כן.
הם רוחניים? זה מה שכבוד הרב מתכוון?
כן.
אז הם לא קיימים עכשיו כאילו? זה דבר...
לא, זה כוח שלא מורגש.
מה זאת אומרת כוח שלא מורגש?
זה כוח, תראה, תאר לעצמך מה זה עם ישראל על כל שבטיו. איך זה נראה? הרי כל שבט מביא כוח, מביא סגולה, מביא כישרונות מיוחדים. זה לא סתם שחסרים 10 שבטים. הרי איפה כל הכישרונות שלנו? איפה הסגולות? זה היה משהו אדיר. אנחנו מתארים לעצמנו, בזמן שלמה המלך, הוא שולט מקצה אחד לקצה השני של העולם בעזרת מי? בעזרת 10 השבטים, בעזרת כולם, בעזרת כל השבטים ביחד. זה כוח אדיר. כשאומרים, מדברים על מלכות ישראל לעתיד לבוא, מדובר על מה? מדובר על העם שהוא מרכז העולם, שהוא בכוחותיו מסוגל לנהל את כל ענייני העולם על הצד הטוב ביותר, הכי מוסרי, הכי רוחני, הכי מתוקן שיכול להיות. איפה כל הכוחות האלה? זה צומח לאט לאט. אנחנו מרגישים שחוזרים אלינו כוחות שבמשך זמן מה נעלמו מאיתנו. מה, ידענו לנהל ממלכה? ידענו לנהל מדינה? ידענו לנהל מלחמות? זה נעלם מאיתנו, פתאום זה חוזר. פתאום זה צומח, ולא לוקח הרבה זמן. למה זה לוקח הרבה זמן? לא לוקח הרבה זמן, למה? כי בעצם הכוח הזה הוא קיים, רק הוא נעלם, זמנית. אבל הוא היה מוכן, הוא היה בכוח. באותו רגע שניתנת לו האפשרות, ההזדמנות, הוא צומח מיד. זה לא כמו להמציא יש מיין, איזה שבט, שהוא לאט לאט הולך ומתפתח להיות בגודל של עם. אז הוא צריך ללמוד את כל התכסיסים. לא, זה לא זה. אצלנו זה קיים, רק זה בכוח. זה במשך אלפי שנים נעצר. זה כמו משהו שרוצה לצמוח, אתה עוצר אותו. אבל אותו רגע שתוריד את האבן, הוא פורץ החוצה.
זה חלק מהגלות, זה מה שהרב...
בוודאי. ועשרת השבטים, זה מה שהמהר"ל רוצה לומר. זה כוח גדול מאוד של עם ישראל, שבינתיים הוא כוח נעלם. כן. אז זה בדיוק הולך לכיוון שלו, לכיוון של המערה.
הוא מתאר פה שהפוך, שבסוף יגיע כוח בית יוסף עם המחילות, זה מה שהמערה מתאר, והרב קוק מתאר הפוך, קודם בית יוסף, משיח בן יוסף, בנייה של מלכות, ואז בנייה הרוחנית של משיח בן דוד.
המערל עכשיו... כן, בהתחלה הוא דיבר על החזרה, על הגלות עשרת השבטים, אפילו כדבר גיאוגרפי. ככה הוא מתאר את זה בעמוד הקודם. עכשיו הוא מוביל אותנו לעוד הבנה, יותר עמוקה. הוא אמר בעצמו שיש למדרש הזה דבר פנימי. מה זה אומר דבר פנימי? זאת אומרת שהמדרש הזה מרמז לדברים עמוקים. דברים עמוקים, הכוונה רוחניים. ומה זה אומר? שיש כוח אחד נעלם. הכוח הזה, זה אותו כוח שאצל חז"ל מתואר ככוחם של עשרת השבטים. שעשרת השבטים זה באמת אותה מלכות שהזכרת קודם, מלכות בית יוסף. עכשיו, המלכות הזאת, הכוח הזה, הוא חוזר לארץ דרך מחילות. מה זה אומר? לא צריך לעשות עכשיו חיפוש מנהרות. בציר פילדלפי זה לא הנושא. כן? אלא מה? בצורה נסתרת. כלומר, זה מאוד, בהתחלה אף אחד בכלל לא מבין שעל זה מדובר. זה דבר מאוד מאוד עמוק. מדובר בתהליכים מאוד עמוקים, מאוד נסתרים, שבחזות החיצונית שלהם אתה בכלל אומר, זה, מה זה קשור? מה זה קשור לחזרת המלכות? מה זה קשור לישראל בכלל, הדברים האלה? זה בכלל לא קשור. זה לא, אין פה שום קשר עם מה שמדברים על עשרת השבטים, על עם ישראל, מלכות ישראל. מה פתאום? זה בני אדם שפה בונים את הארץ. הם מתעסקים בדברים של חול. זאת אומרת, שכאן אנחנו לומדים לפנח, ולכן אני אמרתי קודם, על החשיבות של אותה תורה שמלווה תהליכים. כי אם אתה לא לומד את אותה תורה, אתה הזכרת מה שהרב קוק אומר, זה בדיוק התפקיד שלו, זאת הייתה השליחות שלו. זה הייתה לברר לנו תהליכים שבאופן גלוי וחיצוני, הם נראים לגמרי לא שייכים. הם נראים לגמרי תהליכים של חול, תהליכים של... עכשיו, מחילות זה אומר שזה צומח ממקום מאוד עמוק. עכשיו, בהתחלה, זה הסממנים של החזרה של עשרת השבטים דרך המחילות. והכל זה רמז. הכל זה משל. זה... מה? ודאי, זה פנימי, ככה הוא קורא לזה. זה הבנה פנימית. זה בא לידי ביטוי מבחוץ בדברים מאוד נראים מאוד זרים. ולאט לאט זה מתקרב לאן? זה מתקרב להר הזיתים. למה להר הזיתים? למה דווקא המחילות האלה, כלומר הכוח הזה שחוזר אלינו, עושה את דרכו והוא הולך להר הזיתים? למה? מה קרה? מה יש בהר הזיתים? תחיית המתים של עם ישראל. הכוח הזה הולך ופורץ את דרכו כדי להשלים תחיית המתים של עם ישראל. זה הסיפור של הר הזיתים. ומשם השקפה על הר הבית. עליתם פעם להר הזיתים. מה רואים מהר הזיתים? את הר הבית. את הופעת המקדש. הכוח הנסתר הזה מפלס את דרכו במעמקי ההוויה הישראלית הלאומית שמבחוץ, זה נראה בכלל, מה זה, בונים בניינים. בתל אביב בונים מגדלים. ואתה לא, מה זה קשור עכשיו לתחיית עם ישראל, גאולת עם ישראל, משיח? אז אנשים לא מבינים. בשביל זה צריך ללמוד את אותה תורה שכאן המהר"ל מביא אותה, אמנם קצת מוכח ממדרש דלעיל, שיש למדרש הזה דבר פנימי. הכוונה שיש הבנה פנימית לדברים האלה. זה לא, אל תלך לחפש לי עכשיו מחילות, לראות אם, אם עשרת השבטים כבר עברו את התיכון או לא, את ים התיכון. זה לא הנושא. זה דברים פנימיים, זה כוח שחוזר אלינו ממקום רחוק. מקום רחוק לא רק במובן הגיאוגרפי, ממקום רחוק במובן הרוחני, המוסרי. הם מאוד רחוקים, אלה שנושאים את הכוח הזה. אבל הכוח הזה הולך ומתקדם וחוזר לעם ישראל, והוא נותן לו כוחות שהוא בעצמו לא יודע מאיפה הם באים לו. מה זאת אומרת? איך תוך פחות מ-60 שנה בנית פה מעצמה עולמית? לפי הדירוג, אומרים שאנחנו המעצמה הרביעית בעולם. כמובן טועים. אנחנו לא המקום הרביעי. אבל אומרים שלפי הממדים, אנחנו, לפי, יש כל מיני מדדים, אנחנו נחשבים למעצמה הרביעית בעולם. בכל דבר, כשאתה עושה שקלול של כל, ה... של כל הזה. בכמה, עשו פעם, פרסמו את איפה מדינת ישראל עומדת במקום הראשון בעולם. זה נדמה לי שיש 20 סעיפים פחות או יותר. זה מלבד ה... אז הם הנה, הם מביאים לי. הוא הביא לי, הנה זה הוא. כן, הנה זה הוא, מקום ראשון. איפה, במה אנחנו מקום ראשון? אתם רוצים לדעת? זה רשימה מאוד ארוכה. לא, זה... מחקר ופיתוח מדעי-טכנולוגי, מקום ראשון. תשתית תקשורת ומחשבים, מקום ראשון. חדירת השוק הסלולרי, זה אמרת, מקום ראשון. ייצור טכנולוגי, מקום ראשון. סביבה עסקית תומכת, מקום ראשון. איכות לימודים אקדמיים, זה שביטה. מקום, זה מקום שני. מספר אנשים בטכנולוגיה, מקום שני. רישום פטנטים, שלישי בעולם. זה מכובד. מקום שלישי עם פחות משישה מיליון אנשים, אתה מקום שלישי בעולם. וכשבמקומות אחרים בעולם יש כמה מיליונים טובים, אם לא יותר מזה. ואנחנו מקום שלישי. זאת אומרת, כמה פטנטים ליהודי, אני לא יודע, אלא זה קשה להבין בכלל. איך מגיעים לדברים כזה. מספר רופאים יחסי. מקום רביעי בעולם. מוכנות לגלובליזציה. מוכנות לגלובליזציה, אתם מבינים? מדינת ישראל, אתה מסתכל על הגלובוס, זה הגודל של הקצה של המחט. זה פחות או יותר ככה אנחנו נראים בגלובוס. מוכנות לגלובליזציה, מקום רביעי בעולם. זאת אומרת שאנחנו מוכנים לניהול עולם בצורה כוללת. כשאתה חלק מכלל העולם, זה אומר שאתה תופס את המשבצת שלך בניהול הכלל עולמי של כלכלה, תעשייה, כל מה שאתה רוצה. אנחנו במקום הרביעי מוכנים לזה. אני אומר, אם אתם קולטים מה זה בא להגיד. אז מאיפה באים הכוחות האלה? מאיפה זה בא? מן המחילות. ממה שחוזר אלינו. מתוך מרחקים אדירים. אבל הכוחות האלה הם קיימים. הם היו תת-קרקעיים במובן הלאומי. והנה זה צומח וזה בא. הפיל לפלאים. זה תחזיק פקל אצלך בתיק. על? שהוא מבשר את הגאולה, מה שזה בא מן הקר. אמת מאמת תצמח, כן, אני אמת מארץ תצמח, מה שזה, אמת מארץ תצמח, כתוב בתהילים פה. כן, כן, גם השני, אבל אפשר עכשיו לקרוא את הכל, מי שרוצה יכול לקבל ידיעות מדויקות. נו, פלא פלאים. טוב, רבותיי, שבת שלום.